טוב, שלום לכולם. אני מאוד מבקש להצטופס כמה שיותר, לא בקצוות, כמה שיותר להצטופס כאן יהיה יותר נוח, שנוכל לראות את הראשים. טוב, קודם כל, בשביל ברוכים כל הבאים, אנחנו... אנחנו נתחיל היום תנועה למסע של 12 מפגשים ביחד, היחידה הזאת ביחד עם הרב אבישי שרייבר שיגיע עוד רגע. אני אפתח עכשיו, ואולי לא לפני שאני אגיד משהו אישי על התחושות שלי בימי אייר, ואני רוצה תכף לשיר ביחד אתכם בר יוחאי ולקשור אותו לחודש אייר ביום העצמאות. וכל כך למה, זה שבאמת ימי אייר וחסד שמיים זה רצף שמתנועע, מתחיל בסוף מסע ביום השואה, עובר ליום הזיכרון לחיילי מערכות ישראל, עובר משם ליום העצמאות, עובר משם לל"ג בעומר, שבוע הבא, עובר משם ליום ירושלים, ומשם זה עובר לחג השבועות. כל הרצף הזה מעורר אותי תמיד התרגשות עצומה, זה אחד המוקדים בתודעה השנתית שלי, שאני ממוקד שם, יש לי תמיד איזו אנרגיה ששמורה לימים האלה, שמתעוררת ממש מיד אחרי... ולמעשה אני מוכן לומר שזה מתחיל כאן בשביעי של פסח, וששביעי של פסח הוא באמת קשור ליום העצמאות מסיבות שונות, ולכן כל הרוח הזו שהיא בעצם מסיימת את חג הפסח, ויש איזה מין תקופה שאנחנו מתחילים עכשיו את הדיון על דעת המקום, את ההתבוננות בארץ ישראל, במרחב, במקום. בימים האלה זה באמת מאוד, זה לא דומה לדום באצלי להיכנס לדיונים הללו שתכף להיכנס אליהם בסתם יום אחר בשנה, למרות שזה דיונים שאפשר לדבר עליהם תמיד, אבל יש להם איזה ערך מוסף בניחוח של הימים הללו שאנחנו נמצאים בהם עכשיו. וכיוון שבשבוע הבא זה יום חמישי, זה יהיה ל"ג בעומר ולא ניפגש, אנחנו נתרים, נזמין את רשב"י כבר לבוא עכשיו לתת לנו משהו מהרוח המיסטית ששורה על הימים הללו. אתם תצטרפו אליי ואז נתחיל ללמוד משהו. בר יוחאי, נמשכת אשריך, שמש ששון לחברך. בר יוחאי, שמן משחקו שברכת במעוז ובים שעמתת שם קנית אותך לדרך. בר יוחאי, עשה שיטים עומדים לימודי אדוני לומדים, אור מופלא אור הקודם יוקדים הלא הנה יורוך המורך. בר יוחאי, ולזה תבוכים וכך זאת תורה כציצים ופרחים הנאמר בעבורך. בר יוחאי, נעזרת מגבורה ונלחמת עדת השערה, חרב הוצאת מתערה, שלחת נקצריך. בר יוחאי, היינו כמה משייש הגעת גם גולת גותרת על האיש, תשורי יומי ישורך. בר יוחאי, בקודש הקודשים קו ירוק מחדש חודשים, שבע שבתות צוד חמישית קשת הכיש לשקשרך. בר יוחאי, וכוחמה קדומה כי השקפת לכבוד הפנים, למד בנתיב עוד ראשית תרומה עד קירוב ממשר זיבורך. בר יוחאי, אור מופלא רומה עלה יערת עמיה ותירב לה תלומה והיים קורא לה נמתה ילות לשורך. בר יוחאי,
אשרי יולדתך, אשרי האמת לומדך, ואשרי העומדים אסודך, לבוש חושן תומך ברורך, בא יוחאי, נמשכת אשריך, שמץ אסון מחברך.
טוב, אני רוצה אולי בפתיחה, יש פה דפים, עוד מעט יהיה עוד דפים, אני בטעם שואל אותם אצלי. אני רוצה לפתוח באמת מה שאני חשבתי לעשות היום, שזה בעצם פתיחה למפגשים של הקיץ. קראתי לזה ביתיות, נטישה, געגועים, מסע, לך לך, לא משנה מאיפה נתחיל. ואני רוצה לפתוח איזו תחושה לפני קשר של הדפים, ולומר איזו אמירה ששב נעשה כולם איזה מין נתרכז ביחד בדמותו של אברהם אבינו. מפני שאנחנו, האדם בכלל, נבנה מארג שלם של מילים, של דמויות. וכל אחד, הדמות של אברהם והנסיעה שלו מחרן לארץ ישראל, שהוא איזה סיפור, אפשר להיות כמין סיפור היסטורי או משהו כזה, זה סיפור שמתעמקים בו, אנחנו ממש נוכל כמעט להשתעות וכמעט לא להאמין שההד של דמותו של אברהם והמסעות של אברהם כל כך עמוק בתודעה של האדם, עוד הרבה לפני החלוקה הפנימית של היהודי או של עם ישראל, יש פה תיאור מאוד נוקב של אברהם שעוזב את בית ערך בכוח הצו האלוקי, לך לך אל ארצך, מארצך ומולדתך ותביך אל הארץ אשר אראך. והפסוקים הללו, שהם פסוקים תמימים למראה, כאילו יש פה איזה צו אלוקי, שאברהם ינוע וילך מבית אביו, וילך לארץ כנען, מסתבר שמסתכלים באנושות, מסתכלים בהתבטאויות גם בדורות הקדמונים וגם ביצירה היחסית מאוחרת, אפילו העכשווית, אפשר לראות כמה השראה וכמה דמיון מתלווים לנסיעה של אברהם. שעד כדי כך שבעצם הייתי אומר, יש כזה, האמירה הזאת שהיא מאוד מאוד מהדהדת, היא מאוד עמוקה, היא מאוד נוקבת, היא מקבלת הקצנה בדברי הזוהר, שנראה אותו עוד רגע. ובעצם מה שאני רוצה לומר כפתיח, למעשה יש בתנועה הזאת של הנסיעה שתי תנועות. התנועה הראשונה היא עקירה, אני אדבר משהו מהשפה שהיא חוד שבת, שזה בערך התוצאה. יש עקירה והנחה. כן, יש קודם כל את העקירה. והחוויה של העקירה, שאני קורא לה נטישה, שאני קורא לה בכל שם שתרצו, היא החוויה הראשונה שבעצם העקירה, האדם גורש בגן עדן, הילד שמתחתן עוזב את בית הוריו, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ועל זה הדרך יש כל דמותו של האדם נבנית מכך שהוא אדם נטוש, אדם שננטש, והעולם בנוי מאנושות שננטשה, יש לה מוצא בעולם קדום כמאי בגן העדן האבוד, אבל אחרי הגירוש בגן עדן נוצרים הגעגועים למקום שננטש. בדרך כלל בחינוך הדתי הקלאסי לא מתייחסים ככה בין הטרח, כאילו גמרנו, היה טרח, הוא לא מעניין כזה, אבל לך לך נרצחה ותביך, נגמר, זהו, עכשיו תצקל קדימה, תלך ליעדים הבאים שלך. אבל אני כבר בשלב מסוים של החיים שלי, כאבא לילדים, כסב לנכדים ונכדות, אני לא עובר על זה לסדר. שאברהם עוזב את בית אביו, וככה זה לא פשוט לי. שיהיה ברור לכם, זה לא פשוט, לא פשוט לי. אדם הולך, עוזב את בית ההורים שלו. הוא ודאי כבר עכשיו יותר, הוא לא מציע לאבא שלו, בוא נשתה קפה. בוא נעשה שביל ישראל. אבל לא מצליח לו את זה, גמרנו, עזב אותו, נטש אותו, עזב את כל עברו, השאיר את כל עברו מאחור, ועכשיו הוא הולך לדרך שהחוויה אולי העמוקה ביותר זה שהוא נמטש מעברו. עכשיו כל אחד, אם תחשבו לרגע, מי שמכיר אתכם, כל אחד יכול לחשוב ולהתבונן לראות כמה נטישות הוא עבר. ואגיד לך יותר מזה, אני חושב כל אחד עם הנטישות שלו בעבר האישי, אם אפשר להסתכל במובן הרחב יותר על העם היהודי, אפשר להסתכל על האנושות כולה, האנושות היא בעצם בני אדם שננטשו ומחפשים את גן העדן האבוד שלהם. כל אחד בשפתו, יש תרבויות, יש מגוון של שפות, מרבצים של שפות, וזה עובר ממקום למקום, אבל נקודת המוצא שהסיפור האנושי הוא סיפור של אנושות אבודה, אנושות שננטשה. זה נורא מרתק שאם חושבים בצורה, לפחות אני אומר על עצמי, כשחושבים בצורה כזאת על אנשים שננטשו, אתה מרגיש המון חברות, המון סולידריות. כי אם אנשים נטושים, אתה יכול להתחבר אליהם, כי הם ננטשו. אני לא מדבר כרגע על אנשים שממש עוסקים בזה במקצוע הקרוב אליהם, בין איזה עבודה סוציאלית, בין איזה אנשים שעובדים בכל מיני מערכות כאלה שפוגשים אנשים שננטשו, אבל לא צריך להגיע לרובד הזה דווקא. אלא באופן רחב יותר, כל אדם נושא בתוכו איזשהו שהוא איבד משהו בדרך. ודאי, זה נכון גם לגבי אנשים צעירים, אגב, ודאי לגבי אנשים מבוגרים יותר, שעם הזמן הם מרגישים שנטשו אותם. לפעמים זה אבא שמת. אבא שמת, אמא שהלכה לעולמה. איזה פיגוע, איזה אסון, איזה אח שלך, לא משנה. החוויה של הנטישה היא חוויה מאוד מאוד קשה. ויש כאן, במובן מסוים, אני יכול לומר משהו מהחוויה הפרדוקסלית, שחוויית החתונה, חוויית הנישואים, חוויה פרדוקסלית. מצד אחד התורה אומרת באופן, בשפה מאוד מאוד קשה וכמעט אלימה, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו. לעזוב, המילה עזובה היא מילה מאוד חריפה. ואף אחד לא יודע, כולם חווים חוויה שמתחתנים, אז יש פה איזה מין נטישה של בית ההורים. אבל תדעו לכם שברובד מסוים, ברמות כאלה אחרות של אנרגיות כאלה ואחרות, יש תנועה מאוד מאוד לא פשוטה, שאדם מצד עצמו, הילד עוזב, ונוטש את ההורים שלו, וההורים הרבה פעמים מרגישים מאוד קשה כשהילד שלהם מתחתן. מצד אחד יכול להיות בשמחה עצומה ותודה לאל, מצד שני זה לא סותר שבתוך החוויה של השמחה העצומה אדם, ההורים מרגישים שנטשו אותם, פשוט נטשו אותם. אז אני לא תמיד אומר במילים כאלה חריפות, זה לא צריך, השפה היא שפה אולי קיצונית מדי, אבל הרבה פעמים בסאבטקסט של עמידה של הורים בחפת ידיהם זה תחושה שלי, וכן להפך, ילד שמתחתן הרבה פעמים מרגיש שבאיזשהו מקום ההורים עזבו אותו, ההורים נטשו אותו. מה, הוא מוגן והכל בשמחה והכל בכיף והכל באחלה, כאילו מה אתה מדבר בכלל? אבל זה עמוק, זה ככה. עכשיו מה שאני רוצה לטעון, שבעצם חוויית התשתית של האדם שהוא גורש, זה מתחיל מהגירוש מגן עדן. הלך לך זה כבר איזה מין רובד נוסף על גבי הגירוש הגדול מגן עדן. כלומר כל הסיפור של התורה, שבעצם זה סיפור שמכונן את הזהות של כל האדם. לא דווקא יהודי, האנושות נולדה מגירוש, מנטישה, מעולם אבוד שיש אליו כיסופים עצומים להתבונן אחורה אל מה שאיבדנו, אל מה שהיה לנו, מה שאיננו עוד. זה רובד אחד שאני רוצה לדון בו, רובד העקירה וההד שלה, זה כל מיני מובנים שאני אנסה איך שהוא ישתוח במהלך השיח בינינו. הרובד האחר, הרובד אל הרד השעריקה, הרובד אל מקום שעדיין לא היה, הרובד מקום שהוא יותר נקרא לזה אופטימי. אתה לא חווה את מה שהיה לך ואיבדת, אלא אתה חווה את מה שעתיד להיות לך, את האוטופיה, את המקום שאתה כוסף לקראתו, וכו' וכו'. עכשיו שתי החוויות האלה, אם אני אראה ברמת החוויה, הם אלה שמכוננות את הזהות העמוקה ביותר של כל האדם. זה בעצם סיפור האדם. בוודאי שנעבור לרובד היהודי ועם ישראל, בוודאי שכאן החוויה של עם ישראל, אני יודע, לא רק ברובד האישי, ברובד הלאומי, עם ישראל נטש את ארצו. נטש את ארצו. היה לו הבטחה לגבי בין הבתרים, אברהם אבינו, והיה מסלול מסובך, ירידה למצרים, ואחרי זה יוצאים ממצרים, גם שם הייתה נטישה. הוא רצו לחזור למצרים. כמה שמלמדים אותו שמצרים זה גרוע, אבל הם רצו לחזור למצרים. היה אחד המאבקים הגדולים במדבר, זה למנוע את הרצו לחזור למצרים. כי נטישו למצרים. הרבה אנשים שאפילו אחרי השואה, אפילו היום, הרבה אנשים שבאו מאירופה, זה דור הזקנים שגולדו שם, יש להם תחושה עמוקה, איבדנו שם משהו. והגעה לארץ ישראל, שהיא כאילו ברכה, וכאילו הצלה, וכאילו הכל טוב, יש געגועים עמוקים לחזור לשם. עכשיו לא יעשו את זה פיזית, כי זה לא העניין, אבל יש געגועים למקום שהיה פעם ואיבדנו אותו. זה נשמע לאנשים ישראל, לצברים, זה נשמע הזוי, זה נשמע לא שייך, לא יודע אחרי השואה. אבל אנחנו כולנו מכירים את הדור הזה, שזה מאוד מסובך, מאוד לא פשוט. ובעניין הזה אני רוצה ביחד אתכם לזכור כל מיני התבטאויות, גם לנסות להביא משהו מהזוהר, מה להביא משהו יותר ברמב"ם, ואחרי זה במעבר חד לראות משהו מספר רוח של מיכל בן נפתלי, שהיא מספרת הסבתא של הניצולת שואה, ויש כתיבה נפלאה שהבאת אותה כאן, ולקרוא משהו מאגנון, בסיפור שנקרא ברית אהבה, ברית של אהבה, שהוא פשוט סיפור מופלא ביותר. השלושה זקנים שיוצאים ביפו, ונשמע מה הם חווים של זה. כבר מה זה שלושת הזקנים? זה שלוש פנים בדמותו של אגנון. ואז במעבר אחד מהציליות של אגנון לעבור לרומנטיקה של הרב שגר, שמשהו מזה המשהו הקודם, ולראות איך שהוא הסתכל כמו הרב, בעקבות הרב קוק, על האור הגדול. אני דבר על אגנון והרב קוק היו יחד ביפו, שניהם היו ביפו, שניהם היו עלו מעולי העלייה השנייה בתפוס הנרדל 1904, ומי שרוצה לראות בסיפור של חי באר גם עבדה גם סינתם שם, מתאר באופן מאוד מדויק מה עירה שם בין הרב קוק וברנר ואגנון והספר בנימין וכולי ביפו של תחילת הדרך בעלייה השנייה. וזה מאוד מרתק לראות גם לראות התבטאות של אגנון ב-1925 שבסיפור שנראה אותו עוד מעט, והתבטאות של הרב שגר 80 שנה אחר כך ב-2005 שזה שנת ההתנתקות, מה שמזה עלה בשיעור יותר קודם, אבל אני אביא דברים אחרים. ואפשר לראות ממש איך שהרב קוק מבשר הליכה בעקבות האור, לא נטישה של אירופה אלא הליכה בעקבות האור, ואיך שאגנון מדבר בשם הזקנים הללו על איזשהו תכף תראו את ההתבטאויות החריפות מאוד שלו, על שאיבדנו פה אין תורה, איך זה אין תורה, אם הייתה תורה פה אין תורה. והוא אומר את זה כדרכו אגנונית בצורה מאוד מאוד חריפה ומעוררת ומאוד מחשבות עמוקות. ובאמצע, ובתוותיו אני רוצה לקרוא געגועים של זלדה לבעלה שנפטר בספר החדש סיפור אחוזת קסם, שמדברת שם משהו על גם כאן בגעגועים שלה שרואה את שאנחנו כמו אברהם אבינו היא ובעלה, תראה את ההקשר. ובתוך זה אני רוצה לקרוא איזה מייל שקיבלתי מתלמיד ששאל אותי שאלה במייל שמאוד הסעיר אותי, ומאוף יסיר אותי, הבאתי אותו גם בישיבה בשעתו לפני שנה שנתיים. והוא נשאל על ספרה של מיכה בנפתלי בספר רוח, שמדבר משהו על אנשים צעירים היום שמחפשים זהות דתית באפשרות של היום, האם כשנוטשים את הדרך המסורתית הישנה, האם אפשר אי פעם לחזור אליה, או שזה כבר עבוד. ועוד אני אשתף אתכם, זה ככה בשביל דברי פתיחה, בסדר? זה שם אני רוצה ללכת. ואני רוצה קודם כל להציג לכם את הרב ישי, חברי יקר מאוד, אנחנו ביחד את היחידת נעביר כאן ביחד. היום אני פותח, הוא יפריע לי, שבא בא הוא יפתח, שעוד שבועיים הוא יפתח ואני אפריע לו, ואתם כולכם תפריעו לשנינו. זה בעצם כל הרעיון, שכל זמן הכלל הוא תמיד ככה: אם אני מספיק להגיד כל מה שהכנתי, נכשלתי לגמרי. אם אני מספיק להגיד 50% אז הצלחתי קצת. אם אני לא מצליח להגיד שום דבר, ניצחתי. אז אני מבקש מכם שאני לא מצליח להגיד שום דבר, אתם לא תתנו לי להגיד פשוט. אתם רוצים, אני בטוח שהדברים שאמרתי, הרי גם לי שאני שאלתי אתכם, כל אחד כבר משהו התחיל לבור בו, הוא כבר רוצה איכשהו להשתלח בי, כבר רוצה להגיד משהו, ואני מחכה לזה, אבל אולי עוד נתאפק, לעבוד על המידות עוד כמה דקות, ואיזשהו מקום אנחנו אולי הרעבי שאתה, תראה אותה איזה אמירה.
אני יכול להיות חזקה עליי מצווחה, אני חושב שאני מפריע. לא, מעצבים לא הייתי עושה את זה, אבל אצל אברהם אבינו אתה רואה געגועים לבית שלו, הוא היה לו, כאילו אני כאילו פתחת באברהם, אני מרגיש שעוד צורך לשעות בו לפני. אז אתה חושב שהוא התגעגע חזרה ל, כאילו אני מרגיש שיש משהו במדרש לפעמים ששם אותו במקום ש אולי המדרש, נדמה שהמדרש אומר שתרח מסר אותו לכבשן האש, לנמרון שיזרוק אותו לכבשן
האש.
אז כאילו זה אולי בא להצדיק למה הוא לא מתגעגע.
לכן מציל במצל אברהם אבינו, אומר הפסיקתא, תזכרו כאן, שהציל את תרח, שנאמר ואתה תבוא לבתיך בשלום ולמד שבשרות שיש להגיד חלק על רעבה. הקשר לא נגמר כמו שלמדו אותו בבית ספר, שתרח זה מין שייך לגרוטאות של האלילות, וכל מה שנותר זה רק אברהם אבינו שהלך לגלות את האור ולהיות ראש המייחדים והמאמינים. ועוד מדרש כאן לפני כן, מדרש הגדה, אתה תבוא אל אבותיך בשלום, בשרות שעשה תרח שעביר תשובה. אז יש לנו כאן המדרש היה מאוד ערב ורגיש לעניין הזה, הוא לא ויתר על תרח, הוא לא נתן לו איכשהו להיעלם בתום הנשייה, מה ידיעה ואהבה, נגמר הסיפור, היה תרח, אבל הוא כבר נפרד לו, ניפצת את האלים ואותו גם יחד עם האלים שלו, ואין לנו יותר חלק אל החלב בסיפור. אלו שאלות נורא לא פשוטות, יש הרבה אנשים שיש להם ביוגרפיה, במיוחד בדור שלנו שהכל נפתח, אנשים באים עם ביוגרפיה של גרים. אני אומר, כמו שאלה, גרים, הם ידעו את ההורים שלהם שם. ויש שוקם, זה נורא מסובך. כמו שאני גם אישית עסקתי בזה ממש בקרוב, עם אנשים חיים, וראיתי מה זה, איזה סיבוך זה, שאדם עוזב את הלאומיות של הקודמת שלו, ואת הדת הקודמת שלו, ויש לו הורים, חיים ברוסיה. אבל הם הורים שלו, הם לא הורים שלו, כי אפשר לכם לא הורים שלו, הם כן הורים שלו, הם הולידו אותו. הוא ניצא כאן לבד שמגיע חתימה, אז האם עדיין תגיד, ההורים יוכלו בחופה, לא יכולים להיות בחופה, אף אחד לא ביקש שיברכו בחופה, עד כדי כך לא הגעתי, אבל יש שותפות, יש איזה רגשות, זה אבא ואמא שלו, ואתה יכול לסתם ככה להתעלם, כאילו מה, יש גרשי לדרך קטן שנולד, לכן מה? לכן אתה יכול להתאחזר לאנשים שהם זקנים, ויש לו קום, הם דאגו לך וקיבו אותך, אתה סתם פשוט איכשהו תתעלם מהם לגמרי, זה דרך.
אני אשמע שבבירות, אתה הזכרת כניגוד את הארץ אשר הרעקה בניגוד לנטישה, כן. האם לא כל מי שמחפש הארץ אשר הרעקה בהכרח נטוש את בית הוריו?
אבל מי שמעלה פה שאלה מאוד חריפה, היא מזכירה לי את אלישע שנזכרה לה והדרת, אחד הדברים, אחד הפסוקים הכי נוראים בספר מלכים, איך אלישע קיבל נבואה מאליהו. שאליהו בא אליו ואמר לו, שיש לך עליו את האדרת, ואמר לו שהוא נתן לו נבואה. אז אמר לו, אני רוצה להתחרד לאבי ואימי, אבי ואימו. והוא הלך עם הבקר, אמר לו אליהו, לך, לך כמעט, כאילו מה אכפת לי, כאילו, לא רוצה, זה לך אליהם. והרמז כאן מאוד אכזרי, אם אתה הולך אליו משלך, אתה איבדת הכל. ואתה עכשיו צריך לבוא עכשיו, אז הוא לא, זה בלבד, הוא לא הלך להורים שלו, ולא זה בלבד, אלא שחט את כל צידי המכר, שצידי המכר עשינו את כל הפרנסה של הבית. שחט הכל עם הפרנסה, עם ההורים והכל, והלך בעקבות אליהו וקיבל נבואה. עכשיו ברור שתיאורים כאלה הם תיאורים מאוד, מאוד אכזריים, מאוד נוראים, ואז הרבי שיש אומר, האם זה לא בהכרח? אני מוכן לומר באמת, בעניין קצת יותר, שאני לא צריך אישי שלי לעניין. אני באיזשהו מקום בגיל צעיר, נטשתי את אמא שלי, לא ראיתי שם במובן החיצוני. הלכתי לדרך שהיא לא עשתה אותה, היא לא הזדהתה איתה. והיא לא הזדהתה איתה בכלל, ועד יום אותה הגענו לבסוף למעגלים של פיוס. אבל אני חוויתי מה זה, האם כל הליכה על הדרך הארץ שהרקע מחייבת נטישה? כנראה שכן. ולכן אמרתי, לא כל אחד הולך חוויותי, יש כאלה ששמה, יש זרימה ישירה שההורים, בסך הכל הילד הולך עם מה שההורים צפים לנו, זה גם זה קורה, לא הכל צריך להיות במרד או משהו כזה, אבל בוודאי שכל, יש כאן איזה מתח שהתורה מכוננת אותו בעצם.
יש לך
שאלה
כמה
שאתה רואה
על נטישה, יש לך באמת נטוש. זאת
אומרת,
אתה
לא, מגיע לך תמונה,
ההורים
יעלו שם. כאילו,
אי אפשר באמת
להתנתק. אתה צודק, אני לא יודע לטוש לעובד טוטלי, אבל זה יצא סיבוכים, זה יצא מלכודים. יש...
לא, זה לא קו המובן של יולה, הייתי אותה. אתה לא באמת יכול לטעות, תמיד תחזור לשם, תמיד תהיה שם, תמיד יהיה לך שיגים ממך את המעגלות.
לא, 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 אותם.
אי אפשר, גם אנחנו אומרים שחייבים לנטעות, עכשיו יש לנו נגידה שבאמת תהיה אפשר, ככה אני לא מתקרה, כאילו. ומה שאלו די מקביל, כאילו. יש המון דיבורים על, אתה יודע, על המקודמי, כאילו, על השתיקה, על זה שהכל כבר נאמר, ואי אפשר לומר שום דבר, ואז אתה מגלה שאתה לא באמת יכול לשתוק. וזה אולי מה שהכי... אתה מגלה שאי אפשר לא לעשות כלום. מגלה שאי אפשר לא למות. זה מוכרח, כי... מה? אתה רוצה. כי אתה רוצה לדעת שהרקע, ואומרים לך שאלת שהרקע זה נטישה. אז אתה מגלה שאי אפשר, או לא יודע, כאילו אתה רוצה אמת, אז אתה אומר, טוב, אז האמת שלי כרגע זה להתעיין כאילו, ואתה מגלה שכוח של החיים הוא הרבה יותר גדול מהרצון שלך.
אני מסכים איתך, באמת אני בא לומר שכל נסיעה, כל נסיעה קדימה אל הארץ שערי כל מיני מובנים, נפר את זה למטאפורה, היא בהכרח גם נסיעה אחורה. אז זאת אולי נקודה חשובה. הנטישה עצמה היא תנועה חזקה אחורה. בגלל ש... הרבה פעמים אני אוהב להגיד את המשל של השולחנות, שולחנות הבית, שפותחים אותם בצד אחד של ה... אתה ממשך את זה בצד אחד, זה גם ממשך בטוח גם מהצד השני. יש מקום, אתה לא יכול לפרוץ לרב נחמן בקבצן העיוור, שכל אחד מנסה לראות מה הוא זוכר. והזקן מכולם אומר, אני זוכר לו כלום, באיזשהו מקום הוא חוזר למקום שהוא העין, שהוא זוכר לו כלום. כי זה באיזשהו מקום, כמה שאתה הולך לקראת איזשהו אור חדש של העתיד שלך, אתה באיזשהו מקום מיד מתרפק אל המקום הקמאי שלך, שממנו יצאת. אני עוד מתייחס לדברים האלה בהמשך, אבל אני באמת רוצה, אולי ביחד, בואו לזכור כאן את מה שמתרחש כאן בדפים שלפנינו, ולומר עוד איזו אמירה שהתחדשה לי לקראת השיעור הזה, שהדהימה אותי המחשבה, פתאום נחתה לי איזו מחשבה שלא חשבת, עד היום לא חשבתי אותה, ופתאום משהו נורא הדהד לי. עכשיו, הרמב״ם ראה את זה, קשור לרמב״ם, פתאום איזו תודעה חדשה באמת ביחס לאופן שהרמב״ם תפס את אברהם אבינו. יש לו שתי התבטאויות, לפחות שתיים, מאוד חזקות. אחת זה בהלכות תשובה, שדבר על אברהם, שזה כאן, בוא נראה כאן ביחד, שזה העבודה מאהבה, אברהם הוא אבי. בואו תראו כאן למטה, בעמודה ימנית למטה. עובד מאהבה, עושה בתורה במצוות, הולך מטבעות החוכמה, לא יפלא דבר בעולם, ולא יפלא יראת הרעה, לא כדי לראה שטובה, אלא עושה האמת את משהו אמת. בסוף הטובה לבוא בגללה. ומעלה זו מעלה גדולה מאוד, ואין כל חכם זוכה לה. והיא מעלת אברהם אבינו שקראה הקדוש ברוך הוא אוהבו, לפי שלא עבד אלא מאהבה. והיא המעלה שציוונו בה הקדוש ברוך הוא על ידי משה שנאמר ואהבת את השם אלוקיך. בזמן שיהיה אדם את השם אהבה ראויה, מיד יעשה כל המצוות באהבה. ואז הוא אומר, כיצד היא אהבה ראויה, שאוהב את השם אהבה גדולה יתרה עזה מאוד, עד שתהיה נפשו קשורה באהבת השם. ונמצא שוגע בה תמיד כאילו חולה חולי אהבה, שאין דעתו פנייה מאהבת אותה אישה. הוא שוגע בה תמיד בין בשבטו, בין מקומו, במשעה שהוא אוכל ושוטה. יתם בזה תהיה אהבת השם בלב אהבה שוגעים בה תמיד, כמו שציוון יכול לדחה וכל נפשך, הוא ששלום אמר דרך משל, כי חולת אהבה אני וכל שיר השירים משלו לעניין זה. זה הערה ראשונה. כן, אני רוצה לקרוא, ותקלו אותי ואני בתחושים אחרת. אני חושב שהאהבה שמדבר עליה כאן, היא אהבה שמולה יש וקטור הפוך לחלוטין. הוקטור ההפוך הוא לא להתערד. והאהבה הופכת להיות כוח מניע שהוא מאפשר את הפריצה. זה לא סתם שאדם אהבה במובנים המודרניים או אמריקאים או הוליוודיים של לאב או משהו כזה. כאן האהבה מתפקדת כמין איזו משיכה של אנרגיה עצומה שבה אדם נמשך והוא חש את הייחוד ואת הזיווג, וזה המושג של אהבת אישה. הוא חש את המשיכה, את הייחוד ואת הזיווג, באופן שכאן הוא כבר, כל הדיון על עברו ועל ההורים, מה שהיה לפני כן, לא ניתן להגיע לסוג כזה של התקשרות עם ההורים. זאת הנקודה כאן, יש כאן, אפשר לאהוב רק את האישה, לא את ההורים. את ההורים אתה יכול להיות ילד שלהם, אתה יכול לכבד אותם, יש כבוד, יש מורה, יש על הגר ואהבתם את הגר. אבל על אב ואב ואם, בשום מקום למיטב זיכרוני, אין מצווה לאהוב את ההורים. ואני חושב שגם, אני לא יודע שיש לך אפשרות לאהוב את ההורים. אני לא יודע. כי אהבה בהקשרים האלה כאן מחייבת איזשהו שחרור מוחלט, איזה חופש אינסופי. שום דבר לא כובל אותך. לא העבר שלך, גם לא העתיד שלך. אתה כולך נשאב כאן לאיזושהי מציאות שהיא כולך. יש אהבת תורה. יש אהבת השם. יש אהבת הגר. אין אהבת אבא ואמא. וזה דבר שהוא באמת צריך להיות הרבה שנים הולך עם עם התמיהה הזו, למה אין מצווה לאהוב את ההורים? ודווקא כאן הרמב"ם מציב כאילו את אברהם, והרי כשאומרים אברהם, הרי מיד מהדהד לנו בתשעת בית אביו, וארצך, והזוהר אומר, ארצך, מולדתך זה אמא שלך, לא מולדת של חרן, אלא מולדתך זה כאילו לאמא. אז יש מולדתך ויש בית אביך, כלומר גם את אמא לעזוב, גם את אבא לעזוב, גם את המזל שלך ואת הכוכבים שלך ואת כל מה שהיה לך, כל ההקשר, אתה קורא את עצמך לחלוטין מכל ההקשרים התרבותיים והגיאוגרפיים והמשפחתיים. והזוהר ככה יוצא זה ככה בצורה מאוד צבעונית, מה זה אותה נטישה שלך לך, וזה יקרא רזה ומי ללך לך, אני לא אקרא את זה עכשיו.
רק אני אומר, מה שאמרת על אין אהבה להורים, קודם כל זה משפט שהוא קשה לשמוע אותי, אבל מעבר לזה יכול להיות קשה, לא יודע, גם כבן וגם כאבא, אבל אני חושב שיכול להיות שהאהבה פחות נוכחת כי ההורים זה הקשר שהוא הכי מתקבל כמובן מאליו. המובן מאליו, כלומר האהבה דורשת שאדם רואה את החידוש בישות של האחר. והורים זה דבר שאדם הכי מקבל כמובן מאליו, אז הוא...
יותר מזה, אצל ההורים יש מבט של יראה. באמת יש כבוד, יש יראה. זה מערכת לא פחות עוצמתית. לא שאין אהבה במובן הזה, היום אני חושב שבגלל שהתודעה מאוד נפתחת, לכן נוחות יחסים כבר לא כל כך נקשות בפעם. אין את המעמד הפורמלי של אבא שהוא לירה מפנה במובנים הנאמר יותר פורמליים. כיוון שהיום כולם חברים של כולם, אז גם מורים חלק מהחברים, ולכן אפשר לפניח את המערכת יחסים יותר נוחה, אבל את המושג של התשוקה והדבקות וכל העוצמה שמתלווה לאהבת אישה ישירה שלהם, זה אי אפשר לעשות להורים, זה בלתי אפשרי.
אני אומר אולי גם שההורים הם אפילו עוד קודמים לעני, במובנים מסוימים. כי אני מפגש את ההורים שלי, אני רואה אותם לפני שבכלל יש לי עני. ודווקא זה, כמו שאין אהבה עצמית, אין ציווי עליה, שאולי אני יכול להיות גם נחשוב אם היה ציווי כזה מה היה קורה, אבל לצורך העניין גם אם היה, לאורך את ההורים יש בזה משהו, אולי זה אפילו משלים כמו ש...
משל אבי שהיה משהו, כן.
זה מובן מאליו, זה אפילו עוד יותר מובן מאליו, זה אפילו מה שקודם מובן מאליו. זאת אומרת, זה... כאילו, אי אפשר לאהוב, כל מה שיוצר אהבה הוא בעצם משהו שבהכרח הוא חיצוני. דווקא הורים זה משהו שהוא יותר עני, מאשר אני עצמי.
זה לא מעניין מה שאתה אומרת. מצד אחד, אולי זה הכי עני שלי. מצד שני, זה בעצם זה שזה הכי עני שלי, זה מה שחוסם אותי. ודווקא אהבה האישה בגלל שהיא אחר, בגלל שהיא לא אני, דווקא זה מה שמאפשר את המתח, את הפוריות. אין, אדם לא יכול להיות לפרוט מעצמו, אלא בו מתמלא בחוליותו. אין דבר כזה. דווקא יש האישה היא לא איש, ובגלל שהיא אחר, היא משפחה אחרת, קשר אחר, משהו כזה, זה מה שמאפשר את התשוקה, את ההיסחפות. לא רק במובן הרגשי, אלא הרבה מעבר לזה, זה בונים עולם. כאילו, והעולם הזה בעת הוא מלא בתשוקה. הרמב"ם לא סתם בחר בשיר השירים כדי לבטא את הדבר הזה. שיר השירים שזה אולי אחד השיאים בתנ"ך של לבטא את הדוד והראיה והקשרים האלה, וזה מה שהרמב"ם רצה לבטא באמצעותה את עבודת השם באהבה, שהיא אהבה ראויה, והוא קשר את אברהם אבינו בדיוק למקום הזה. זה מין, זה מזכיר ככה לפעמים חוויה שחוזרת בתשובה. שהחוויה בתשובה זה חוויה כל כך מכוננת, שכבשה להם את כל הישות לכל החיים שלהם. אני יכול לשאול דבר אחד לזה, וזה במובן אחר קצת, זה אנרגיה אחרת, זה חוויה של עלייה לארץ. אנשים שעלו לארץ ומספרים הרבה פעמים שמנסקים בגיל מבוגר לראות מה החוויה הכי מכוננת שקרתה בחיים שלי, התשובה היא עלייה לארץ. אני לא יכול לומר חוויות כאלה כי נולדתי בירושלים, ולכן מעולם לא עליתי לארץ. אבל אני יכול לומר שאנשים שבאו משם, בוודאי אנשים שהגיעו למקומות כאובים, זאת החוויה שלהם. כל השאר זה בונוס. העלייה לארץ היא הסיפור. וביום העצמאות הרבה פעמים זה בא, כשאנשים באים עולים אפילו ותיקים, ובאים ליום העצמאות, הם קודם כל ממש מציפים בעצמם את הדבר הכי קריטי שקרה בחיים שהם, שעלו לארץ. שישראל אולי לא כל כך יבין את זה, כי מי שגדל פה פשוט לא מבין מה, כאילו מה הקטע, הוא יכול להבין שזה יפה, טוב, זה מעורר משהו, אבל הוא לא יבין את זה, באמת, בשביל באמת לא יכול ממש להבין את זה. מה זה החלה שהיה? כשאני שואל את אשתי, שבאה מהונגריה, ומשפחה ששרידי חרב, פליטים מהשואה, ואני רואה מה, כשמיודעים בגיל מבוגר, זאת החוויה, פשוט זאת החוויה, זה הנקודה, באנו לארץ. השאר בונוס, זה כבר הכל בסדר, יש עוד הרבה דברים, אבל זאת הנקודה. עכשיו, בהקשר הזה אני באמת מרגיש פה שהמונחים שהרבא משתמש בהם על האהבה ועל התשוקה והשירים וחולת אהבה אני, זה מסוג המערכת המונחים שהיא באמת אל הארץ השער ריקה. זה כבר בעצם באיזשהו קום, ואז יוצרת ההתכתבות עם העבר, עם מה שאמרתי, הנטישה והכירה, היא מזמינה כאן דיון שלא רוצה אותו עכשיו, באמת, אז איך זה מתכתב אחד ראשי? איך מתכתבות שתי התנועות הללו באדם? אבל כאן אני רוצה לבוא לנקודה נוספת אצל הרמב״ם, וגם זה התחדש לי היום באמת מאוד, הרמב״ם כאן אני לא אקרא את הכל, יש לו אגרת רבי עובדיה הגר. ורבי עובדיה הגר, באמת כאן בעמודה השמאלית, כאן למעלה, רבי עובדיה הגר, אולי בואו נקרא, הגר השאל אם הוא יכול להגיד, כן הרי לוקי אבותינו. הרי הוא גר, זה לא אבות שלו. אז בכלל בציוונו, לא היה במעמד הר סיני. אז הרמב"ם כותב את הדבר המפורסם שלו, כך לשונו, בעיקר הדבר שאברהם אבינו הוא שלימד כל העם והשכילם והודיעם דרך האמת היחודו של הקדוש ברוך הוא. ובעת בעבודה זרה והפר עבודתיו, הכניס רבי תחת כפי השכינה, ולמדם והורם וציבה בעלה ובני בעלה לשמור דרך השם. לפיכך, כל מי שהתגרה סוף כל הדורות, וכל המייחד שמו של הקדוש ברוך הוא שכתוב בתורה, תלמידיו של אברהם אבינו ובני בטוען, וכולם נחזרה למוטב, כשם שהחזיר אנשי דורו בפיו ובניבודו, כך החזיר כל העתידים להתגייר, בצוואתו שציבה בעלה ובני ביתו. נמצא אברהם אבינו אב לזרוע כשירים הולכים בדרכיו, ואב לתלמידיו, והם כל גלש התגייר. לכך יש לומר אלוקינו ואלוקי אבותינו, שאברהם הוא אביך. יש לך לומר שנחלת את אבותינו, שלאברהם ניתנה הארץ, מאחר שנכנסת אתה כפי השכינה, ונלווית על השם. אין כאן הפרש בינינו ובינך, בכל הניסים שנעשו, כאילו לנו ולך נעשו. הרי הוא אומר בישעיהו, ואל אמר בני הניכר, הבדל לבדל השם על עמו. אין שם הפרש כלל בינינו ובינך לכל דבר. תראו, הרב אומר את זה באופן שלא משאיר לך פתחים לאי הבנה. אין שום הפרש בינינו ובינך כלל. ודאי יש לך לברך אשר בחר בנו, אשר נתן לנו, אשר הבדל לנו, שכבר בחר בך הקדוש ברוך הוא יבדלך מן האומות, ונתן לך את התורה, שהתורה לנו ולגרים ניתנה. וכולי וכולי. כן, ודאול עוד קטע אחד, ודא כי אבותינו שיצאו ממצרים, רובם עובדי עבודה זרה במצרים, התרבו בגויים ולמדו במעשיהם, עד שצריך הקדוש ברוך הוא משה רבנו ורבן של כל הנביאים, והילה מן העמים, והכנסה אותה לכפי השכינה, לנו לכל הגרים, ושם לכולנו חוקה אחת. ואל יהיה חוסך קל בעיניך, אנו מתייחסים אל אברהם יצחק ויעקב, אתם מתייחסים למי שאמר והיה עולם. יש כאן אמירה בעיניי שהיא מעריקת לכת לא למה, אבל אני חכה פשוט. שגר יכול להגיד אשר ציוונו אלוקינו ואלוקי אבותינו, זה דבר שהוא לא יאמן, שהרמב"ם לא נצמד לגניאולוגיה, למשפחתי במובן זה שאבא שלך במובן ההלכתי או במובן הגניאולוגיה המשפחתי, אלא מי שמייחד את השם הוא שייך לקהל המאמינים, הוא בן של אברהם, והאבהות בעניין הזה היא אבהות לא וירטואלית, היא מאוד ממשית. זאת הנקודה שנעלה כאן הרמב"ם, ואני חושב שזאת הנקודה שהיא גם הסיכוי הגדול של האנושות, שבאיזשהו מקום יש כאן פתח שהוא אולי רחוק מאוד בעולם ההלכתי הרווח והמוכר, זאת לא העמדה ההלכתית המוכר מה שעשה כאן הרמב"ם, אבל זה פותח איזה פתחים שכמה שאמרתי קודם, שכל האנושות, אנושות שננטשה, שאין לה, אין לה זהות, ומחפשים, ומה, איך, אמונת הייחוד, זה שהתחדש לי היום, אמונת הייחוד היא תוצאה של קהל, של קהל, של עדה, של, של אנושות, שבאיזשהו מקום דווקא מחוויית הנטישה, גילו את האור, כמו אברהם אבינו. הנטישה, ושאין להם, אין להם לאן לחזור, זה מה שהביא אותם לזה אור של השם אחד ושמו אחד, של ייחוד השם, שכל העולם בעצם הוא גילוי שכינה, וכל העולם יש בו את האחד המיוחד והמייחד, ובניגוד לפוליטיזם, בניגוד לאלילות וכו' וכו', מי שנכנס ללילה הזה, לאור הזה, זה למעשה תיאור של אנושות שבלי קשר לשאלה יהודים גויים. מי שנכנס מתוך חוויית הנטישה, שהוא עבר וניפץ את האלילים, והגיע לייחד את השם, הוא כבר הופך להיות חלק ממשפחת המאמינים. עד כדי כך שיכול לומר, וזה בעצם ככה הרמב"ם רואה את הגירים. הרמב"ם לא רואה את הגירים רק במובן ההלכתי שהוא צריך לעבור תהליך של גיור, אלא עיקר הגיור באיזשהו כל זה להשתייך לקהל המייחדים. ואני רוצה לומר שהייחוד השם, הייחוד הזאת להיות אדם נקי מבחינת הדבקות והכיסופים שלו אל האור הגדול, זה עוד קודם לרובד ההלכתי שמה נדרש באדם כדי להיות יהודי או להיות גר צדק. הרמב"ם, עד כדי כך שרבי עובדיה הגר, הוא אומר עליו, לא בגלל שהוא מל וטבל ועבר את הפרוצדורה ההלכתית כדי להיות גר, אלא בגלל שהוא הפך את מקהל המייחדים. עכשיו כאן באיזשהו אני רוצה כאן בשפה אחרת אצל הרמב"ם את המתח הזה. אצל אחד הוא יודע על האהבה, על התשוקה, על שיר השירים, בעצם הסחפות פחי האור הגדול, והוא אומר עד כדי כך שמי שזוכה לאור הזה, מי שבאמת מגיע לשם, הוא באמת הופך להיות בן של אברהם, למרות שמבחינת הגניאולוגיה הוא ודאי לא בן של אברהם, הוא גם מצטרה לסיני, אני יכול להגיד וציבה הוא למרות שהוא לא היה לסיני, כדי שאתם מבינים למה אני חותר כאן, יש כאן אמירה מאוד נפלאה שמאוד ריגשה אותי לראות ככה את הדברים.
אני חושב שזה גם אמירה על הסוג משפחתיות של אברהם, כאילו. כשאברהם יושב, התחושת בבית היא לא רק לבני המשפחה, יש לפעמים תחושת בבית שמקצינה את הזרות של זר שנכנס, אבל אברהם היה לו בני ביתו, כך הייתה בנויה המשפחתיות שלו.
כמה כולם בעצם נופלת משפחה. הוא לא אומר, זה לא משפחה במובן היהודי, האינטימי של הברית, של קדושת ישראל, שזה רובד אחר, אלא יש משהו אוניברסלי, משהו שנוגע לאנושות כולה. וזאת הנקודה שהבאת, כי כל הסיפור של אברהם הוא הרבה לפני מעמד הר סיני. הוא היווצרות של אנושות שהם יחדים. לכן דרך אגב, אתם יודעים שגם בהלכה, היום לפחות אני יכול להגיד הרב הרצוג, שדיבר על הנצרות הפרוטסטנטית שהם מקובל שהם לא עובדי עבודה זרה, כי הם לא מאמינים בשילוש שלהם. אפילו על הקתולים, היה דיון מעניין, הרב הרצוג היה רב ראשי בכלל המדינה. ואז נשאלה שאלה, כשהבריטי בארץ, ויש בתי עבודה זרה בארץ, זה מסווה לאבד לבתי עבודה זרה, וזה בעיה של הבריטים. עכשיו שתהיה מדינה עצמאית, אז תהיה בעיה של השאלה הממשלה, שאי אפשר לשאול בעיה בתי עבודה זרה, כך שאלו את הרב הרצוג. אז הוא אמר, הביא תשובה למה זה לא צריכים לגוע בבתי עבודה זרה. אחד הסייפים שהוא מדבר עליהם, שגם הקתולים, הוא מכיר את זה קורה באירלנד, גם הקתולים היום אינם מאמינים בשילוש שלהם והבלי אבותיהם בידיהם. הם באמת לא, הם כבר חילונים. הם כבר מזמן איבדו את הקשר עם ה...
הם לא חילונים, הם יהודים.
מה?
הם כבר יהודים, לא חילונים.
אז לא הייתי ביהודים, אבל הם באמת כבר נמצאים במקום שהם... שכם נתקרק על הרמב״ם, נתקרק למקום שבו כבר אתם יחדים את השם, אין את השילוש. שכבר על הפרוטסטנטים כבר כולם מסכימים שלא עובדה עבודה זרה. ככה מקובל בפסיקה. אבל אפילו לגבי הקתולים שיש להם את הדוגמה, את השילוש, את האיכונים שלהם, גם עליהם הוא היה מוכן לומר שגם הם בעצם בתוכן כבר לא מאמינים בזה. זה כל העולם יהיה חילוני. וזאת הברכה בחילון, שהחילון בעצם עקר את כל ה... כמו שהרב קוק התבטא בהרבה מקומות, שבעצם החילון המודרני, שהוא בעצם מתאר את העולם מסיגי האלילות. זה הפוך על הפוך. החילון שהוא בעצם האיום על הדתיים, אצל הרב קוק היה את הפלטפורמה לנקות את העולם מסיגי האלילות. זו נקודה ראשונה שאיתה רציתי להיכנס איכשהו סתם באמת רק לגעת בקצה המטה ובקצה המזלג בביתו של אברהם ולהגיע כאן לשני הכתבים האלה של הקירה וההלכה. עכשיו מכאן מעבר אחר, כדי שזמננו לא רב, אני קוראת בעמוד 2 את המייל שהגיע אליי שנה שעברה. הוא באמת מאוד נפלא, וזה בעקבות שיחה שהוא שמע ממני, אותו אדם, תמיד. ואני קורא הספר רוח של מיכל בנפתלי, הספר סבתא של מיכל, לחייה ובמותמי שרוצה לראות של הספר, הבאתי למטה מהוויקיפדיה משהו על הספר הזה רוח, אבל לא נעשה בזה עכשיו. עוסק בסבתא של מיכל בחייה ובמותה. הסבתא אינה ניצולת שואה במובן הרגיל, כמו שעזבה את פולין לפני התרגשות הרעות, אבל עצם העזיבה, הכירה מהבית, גורמות לה לתחושה פלישות תמידית, גירוש שהוטמע פנימה ואינו מניח לעולם. הספר עוסק בשאלה האם אפשר לחזור עם עוזבים, אם יש דרך חזרה, לשנה חדשה, לאחר שמורדים בעיקר וכופרים בערכים המכוננים של עולם הזהות עליהם נולדת. מה התשובה שלכם לזה? כמה דקות פסל נשמע אתכם. מה התשובה לשאלה הזאת? זה מה שרוצה לשאול אותי אגב תכף, נראה, אבל הוא קודם כל שותח את הספר. למה שאנחנו דרך בנת העולם גילה דברים שמאות שונים מה שרגילים בית ההורים שלו ובית כל הרקע הקודם שלו. הלך הדרך. תראי, כל שבוע בשיחת השבוע של חב"ד, זה אחד הגבלות היחידים שלי ככה אוהב לראות אותו, אז יש בעמוד האחורי תמונה של מישהו שבעל תשובה או מישהו כזה, זה אני אפשר לפתח את העמוד האחורי, מיפן. ואיזה נדען, איזה אחד שהתבולל, אחד שפה, אחד ששם, תמיד זה ככה. אבל שאת עצמי, עד שנייה, אני כבר, עליי קשה לעבוד כבר, אני כבר לא שם, להלים אותי מסיפורים ממה יסלח. אני שואת עצמי שאלה יותר רצינית, האדם הזה, יש לו רגעים שהוא מדיאגע? כבר עזב את הכל, נטש את הכל, והפך להיות חבדניק למזמן, ובשליח, והכל בסדר. יש איזה רגע שהוא שואת עצמו, יש איזה הרהורים אולי משהו על... רגע, אבל אני גם אולי איבדתי משהו בדרך. וזה הכל חלק, זה כל הסיפור של סיפור הצדיקים. עזבתי, נטשתי וגיליתי את האור, והכל בסדר, והכל נפלא, והכל באחלה. לא יודע, אני קצת... מה?
אנשים באקסטאזה.
באמת.
אני אומר, האנשים, אני לא חושב שזה דרך מכוננת כרב ליהדות, בצורה כזאת, שזה... אני חושב שזה דרך שממשיל את זה, מנפים את כל ה... כל האנשים שלוקחים את הלוז בתור איזה אקסטזה, שלמשל בפורים, הנה יופי, אני אוהב את כולם, אני אוהב זה, ולא רואים את זה דרך תהליך. וכאילו יום כיפור זה יום הכי מבחינתי בשנה שלוקחים, כלומר שלנו להיות, כאילו לראות באקסטזה ולומר אני סולח על הכל. במשך שבע שנה, לא נוצרה כזאת, זה אפילו הפעתי קצת נוצרי, שגם בנסיפון מאוד נהוג, שהאדם חוטא, אז במקום הוא אומר לו תחפר לי על הכל. ואני אומר לזה, אם אדם לא עובר איזשהו תהליך של עזיבה לאט לאט ובונה איזה משהו, אלא פתאום מגלה את האור ואומר פתאום גיליתי ופתאום זה, לא, זה מבחינתי בכלל לא יודע איך כך נכון אני התחל להסתכל על היהדות ואפילו בתוך היהדות עצמה, שאתה לראות לדוגמה מקורים או כאלה דברים, שאנשים פתאום, הנה אני מקשור את כולם והכל טוב ומבינת מה וזה. לא, אני חושב שזה נכון להתמודד עם דברים. כפי שהכל צריך להיות חלק מהתהליך שנבנה לאט. מי שלא עושה ככה, אז יש לזה השלכות.
בעצם, לפני איזה שנה עלה לרשת סרט על שנורא טלטל אותי. סרט על מישהו שבשואה נשא אותו לנוצרי לגדל אותו, יהודי. והוא גדל שם כנוצרי לימי כהנים. ובגיל מבוגר הוא גילה שהוא יהודי. הוא ידע תמיד שהוא יהודי, אבל הוא החליט שהוא רוצה ללכת כיהודי. הוא עלה לארץ, וכומר. יש תמונות שלו עם הגלימה של הכומר. איש נורא מרשים, איש נורא רך ומתוק כזה. ועלה לארץ, ורצה להתקבל לחניק עם הצלת בית שען. שזה היה ביד אליהו, בשדה אליהו, אם אני לא טועה. ושם יש תמונה של אספת חברים, אבל למה? כי הוא התנה, הוא מוכן לבוא ולחיות כיהודי, אבל ביום ראשון הולך לכנסייה בטבריה. ולא מסוגל להיפרד בזה. מה הייתם אומרים בשפת חברים, מה הייתם מצביעים? הוא מדבר בצורה מאוד נוגעת ללב, הוא פשוט כומר. הוא רק נותן ברכות לאנשים, רק מודל אותם, רק לחזק אותם, עושה עבודה אנושית, קהילתית, מאוד משמעותית. ואז...
זה כומר יידישקייט.
מה?
זה כומר יידישקייט.
הוא יהודי? מה זה יידישקייט? זה ממש יהודי. לא, זה פתאום חידם לי מה זה שאדם בעצם חי באיזושהי תודעה מאוד עמוקה. ובגיל מבוגר, בא יגידו לו, שמע, עזוב את הכל, הכל שטויות, הכל הבלים, הכל נצרות, הכל עבודה זרה, בוא, תהיה איתנו, תהיה כאן יהודי, פטריוט ציוני מעמק בית שאן. אז לא, זה כאילו, זה נגמר, אני לא זוכר את הסיום של הסאגה הזאת, אבל זה, הוא קצת, קודם, הוא לא הלך לקיבוץ, הוא נסתר קצת ביד בשם. עושה איזה עבודות שם ביד השם, משהו כזה, אני לא יודע מה קורה איתו, אבל זה... קצת זה, אני לא זוכר את השם של הסרט, אני שומע את השם של הסרט, אולי אני זוכר, אבל זה משהו מאוד מתמצם.
זה מעניין בהקשר של אברהם, שיכול להיות שהגעגועים של אברהם לביתו, היו שכשהבן שלו צריך להתחתן...
זהו, יפה.
הוא נזכר בבית, הוא לא יכול לחשוב שיתחתן עם מישהי מכאן. זה כאילו כל כך...
כן.
יש אולי עוד נקודה.
בבקשה חיה.
אם מסתכלים על הנדחק עם קו כמשהו ליניארי, אז יש קצה. אבל אפשר להסתכל על משהו כמו אל שרומק בתוך תוכנו, משהו כמו בבושקות כאלה, שהעבר נמצא בפנים, ואז יש עוד עטיפה ועוד עטיפה ועוד עטיפה, ויש איזושהי תנועה. יש איזושהי
יציאה,
אבל זה לא אומר בעצם ויתור
על שום
דבר.
זה אומר
שזה נמצא בפנים, וזה תשתית, אבל לא רק או לא בהכרח. זאת רק חשיבה אחרת, אם
מסרטטים
את זה כמשהו
חד-כיווני,
אז...
מאוד ברור. חיה אומרת, אם אתה מציג את זה כקו, אתה מציג פה אז בינאריות חריפה. אם אתה מציג את זה כבבושקות, או כנותנות יותר קליפות, מעגלים, תנועה, רוח, זה כבר מרקח את כל הדיון הזה, זה כבר לא, הוא לא כל כך... אני מתחיל מתודי, לצורך דיון אני צריך להיות קצת להציג קצרות. עכשיו לא מרקח אותם, נרפל אותם ברעיונות אחרים, וזה בסדר גמור, כל אחד עושה תפקידו. אבל זה מאוד הערה נכונה כמובן. עכשיו בואו נראה את ההמשך שכתוב אותו תלמיד. בקטע פשוט לא יאמר, היא מתארת את התחושות הללו שחוזרים, הסבתא שאותה מיכל בנפתלי, שהיא לא ממש ניצולת שואה, כי היא לא הייתה בשואה עצמה, אבל היא באה מפולין, והאקלים של השואה, בתשתית של הגירוש, של הנטישה, של העזייה וכו' וכו', אז היא כותבת את הדבר הבא, לימים, באחת מערכות השבת, כשסיפרתי לה על כך שדיברו על אברהם אבי למקים לבנו, מלחמה כארי כדרכה להסיר מכתפיו כל חשש לכוונה רעה, הוא האמין באלוקים, אמרה, בצדקות ובהתאמה בקוף הזרה לאורחות חיים, אישה חילונית, אחד בנפתלי, אבל סבתא לא אמרה אלוהי, אמרה אלוקים, אז היא מבליטה שדיברה בעגה של הדתיים, בעגה של אלוהיקים, משהו כזה. הלאה? כמי שהטילו רצינות בשבילו דרך לא מודעת לחמוד לצון, ולמשוך אליו יש לבי אחר, כלומר השימוש שלה במילה אלוקים, שהרגע הסבתא הייתה חילונית, זה היה חלק מהעיתוי, חלק מהעניין שרצה לבטא את זה ככה, כדי שנמשוך אש, מה פתאום להיות כזאת פורמרית. אבל מי כמוה ידעה, כי אברהם מוכן להקריב הכל, מכיוון שהוא מגלה שבלכתחילה הכל היה לקח טעות, מכיוון שהוא מתייסר על אותה הליכה שהלך אי אז מביתו ומבלתו לבית אביו, הוא מוכן ומזומן לוותר על עתידו מפני שוויתר על עברו, מבקשו איפה שהבן יילקח בדיוק כפי שניתן, ושהכל יחזור לקדמותו כאילו לא כמו לא קרה דבר. וואו, זה ממש גם בעתיד עלול לעשותנו לנציבי מלח. כל עלילות אברהם רשומות בתבליט הקטיעה שראשיתה הירואית ואחריתה פורענות. אלוקים מבין את זה, את עומק החרטה והחזרה של אברהם בימים שפונה לדחף המוות של האב. יום יבוא האל יודע שהחי ייתן לדומם, המאורגן ישאף אל אי הסדר, השלם יחתור להתפרק. זה הרגע שבו קולט האב כי המשיכה ללכת הלאה, ולמה בת הממריא לאחור, היא המאבנת, היא הדורסנית, היא הרודפת והלא מתחשבת, לא באלה שמי מסתלק, אלא בראש ובראשונה בו עצמו. ואז הוא נאלץ להסב את פניו אחורה, אבל הוא אינו רואה דבר, הוא רואה לו כלום, שכן אי אפשר להסתכל על שנאה עצמית בעיניים, אפשר להתנער ממנה או לעקוף אותה בדרכים יצירתיות יותר או פחות.
מזכיר לי, קודם ששאלת את השאלה, האם כאילו האם אלה אדם שמשכילו שהוא עובר כזה שינוי עם החרטות על העבר, זה שר עלה לי שמה שאנחנו עושים כדי לא להתחרט על העבר זה להכניס את עצמנו למקום שבו כל פעם שנתגעגע לעבר יוטלו עלינו כל מיני סנקציות חברתיות מאוד מאוד חמורות. אני חשבתי על זה בהקשר של סתם של נגיד של מתגיירים, שאני עובד אחרי מתגיירים בצבא, אז אני מסתכל על כל מיני חיילים שכן מחליטים ללכת את זה עד הסוף, ומה שהם עושים...
איזה גזיר המצוא שמה?
לא, אני אומר, שחיילים שכן, שבוחרים להתגייר ובוחרים לקחת את הגיור עד הסוף.
בעתיד?
כלומר, לא להתגייר.
במסור של עתיד כזה?
כן, כן, כן. אני מפקד בעתיד.
אוקיי.
אז בדרך כלל מה שהם עושים זה, הם כאילו מכניסים את עצמם, או שהם בוחרים ללכת לאיזושהי קהילה שבכל געגוע קטן בעבר, כאילו הדרך הדתית שלהם, שהם בוחרים, והדרך הדתית שכל פעם שיעלה בהם חרטה או געגוע לעבר, ישר כל מי שמקיפים אותו בו, כאילו, ישלול את זה. וזה, כאילו, זה הקורבן של אברהם. כדי לא להתגעגע לעבר, אז אני מכניס אותי למקום שאני אציל לעצמי כל פעם, כל געגוע לעבר, ישר כאילו, יהיה לי את הסנקציות מהסביבה. או, לא יודע, אני מזכר באיזה, היה לי חיילת שכל הזמן היה חשוב לה להנגיד את עצמה ביחס לכיתה, כאילו, שהכיתה נורא, כאילו, כל פעם דיברה על הגעגוע לעבר, וכל פעם שהם דיברו על הכיתה על הגעגוע לעבר, צריך לדבר, כן, אתם גויים, אתם, כאילו, כדי להכניס, בדיוק כדי להכניס אותם למקום, ואני חושב שהיא, כאילו, זה האנשים שהכי מתגעגעים לעבר שלהם, אבל גם הפחד שלהם מהגעגוע לעבר, אז הם גם מכירים את הסנקציות האלה על עצמם, בדיבור שלהם, כאילו, אומרים דברים כלפי חוץ כדי לסנדל את עצמם, וגם מבחינה חברתית או קהילתית מכניסים את עצמם למקום כזה.
כן, זה מאוד יפה שאתה אומר, זה ככה בנויים את הזהות. את הזהות אתה בונה שברור לך מי אתה ומי אתה לא. כל פעם שאתה מעדד לך משהו מן העבר שלך, אתה כבר שוב חוזר לבלבול הזהות. חלק מהמטרה של הגר זה למצוא לעצמו זהות חדשה. חלק מהזהות החדשה זה בשביל לאבד את הזהות הקודמת. וזה בדיוק המלכודת שיש כאן. כי בסופו של דבר אדם לא יכול לאבד את הזהויות שלו. כי שזה הוא, זה האני שלו. וכאן המלכודת שהיא בעצם מוברגת, זה מה שאמרתי קודם, זה מוברג בתוך דמות האדם. ואני תולה את זה בגירוש מגן עדן. הגירוש מגן עדן זה שהוא כונן את הסובייקט האנושי כסביות שתמיד נמצא במקום שהוא לא נמצא. תמיד אני אמרתי ככה בחיוך שנציבים בבית המדרש, אז הם בעצם נציבים לחדר האוכל. למה? כי הם חושבים שרעבים, אז כל הזמן חושבים על האוכל. ואם לחדר האוכל יש רגשות אשמה שלא לומדים, אז נציבים בבית המדרש. תמיד נמצא במקום השני. וזה בעצם התנועה שתמיד מתלווה לכל תנועה שאתה עושה בחיים. אדם, אם אתה רווק בית ההורים, אתה מגיע להתחתן והקים משפחה, הקמת משפחה, פתאום אתה רואה, וואי, מה עם ההורים שלי, תראה, הלכו לי, איבדתי אותם, אתה תמיד נמצא המקום השני. וכאן באות השאלות שאנחנו צריכים להציף אותן כאן ללימוד שלנו בקיץ, אלו השאלות של היכולת לשייט כאן בין מרחבים של זהות. ואני דיברנו על מסע, וכולנו יוצאים כאן למסע, וכל החיים בעצם הם שלל מסעות כאלה ואחרים, יש איזה נקודת פרצה ויש איזה נקודת סיום, וסביב זה אני רוצה ש... אני מקווה שנצליח לפתח איזשהו דיבור. אבל כאן אני רוצה לומר שמה אמר לי התלמיד, הקטע הזה הוא הביא את הקטע הזה מניחה בנפתלי, ואז הוא שואל אותי, בכל שיחה שם ממני, אומר ככה, בשיחה הוא כותב, דיברת על חזרה. חזרה לאורך חיים פשוט יותר, שלא נרדף על ידי צלום חדים, שיודע את המקום ממנו הוא בא, המקום אליו הוא הולך, ויודע איך לחלקל את עצמו ביניהם. אבל מה הרב שואל אותי, באמת אי אפשר. אם אחרי הקטיעה הראשונית שכל הניסיון לחזור אחורה, הניסיונות שם, מה אם אי אפשר להתחדול למצע הראשוני, לאחר שתלשנו את עצמו ממנו? מה אם כל הניסיונות החדשות והתפרצות, ואני ותעוסקים בהם לפחות את הראשונים והמשוקעים, לכלי אמיתית לחיים ברמה עמוקה ביותר. והוא אמר את זה מתוך היסטורים אישיים, אני פשוט למדתי להכיר אותו, הוא באמת אמר את זה ממקום מאוד כאוב. הדברים שהוא אמר, הוא בעצם תקף את ה... הוא לא תקף, אבל הוא בעצם... אני יכול לומר, הוא למד באחת הישיבות היותר רגילות, שאתה יודע מצוינת, רגילה, שמרנית יותר. הוא בא לכאן, הוא קרא בין הרב שגר, הוא למד מה קורה בשיח, הוא ממש בעניין, הוא מאוד חכם, מאוד חכם. ובעצם השיג כאן מראה. תשמע, אתם הולכים בדרך, אתם רוצים דרכים, אתם מביאים אנשים לא רק לתובנות חדשות, גם לריגושים אחרים, לאוריינטציה אחרת, אתה עולם התורה, עולם האמונה, מקבל דפוסים אחרים. זה לא הדפוסים הרגילים של החברה הדתית, לאומית, בצורתה הזאת או אחרת, שיש שם קווי מתאר מסוימים איך מתנהל יהודי. אתם מציעים פה איזו אלטרנטיבה. אז הוא שואל לכם, אוקיי, אתם הולכים אותם לאיזה מסע, לאיזה דרך. האם אפשר אי פעם לשוב גם למקום שהייתי בו ממנו, יצאתי לדרך, בבקשה.
גם בדיוק על השאלה שהוא משהו מדוגמה ממשהו שאני מכיר במערה המשפחתית, הרבה פעמים הבעיות נגמרות, נגיד ילד מתבגר, וזו דוגמה, הבעיות של ילד מתבגר נגמרות כשהוא עושה ניתוק מוחלט לגמרי מהבית. זאת אומרת, ואז כשהוא יבוא עם המשפחה שלו, שהוא יהיה גדול, לא משנה מה, ההורים להפך, כאילו פתאום יהיה, וואי כמה התגעגעתי אליכם, והם כמה התגעגעתי אליך, כאילו, דווקא בזה שהוא מאוד, אני מרגיש שזה הרבה מאוד על עצמי, גם בכל מיני דברים בחיים. בזה שאתה כבר לגמרי יש לך איזה משהו אחר, אתה דווקא, וההורים קיבלו את זה, ואתה קיבלת את זה, שאתה באמת מגיע למקום, שאתה פתאום הולך למקום אחר, אז דווקא יכול להיות מאוד הערכה, כי אין אתה לא מרגיש בכלל כפייה או ניסיון השתלטות או לא משנה מה, אתה משהו, אחד, ואז הכי נוח לקבל אותך. עכשיו ניתן דוגמה גם בעולם הישיבות. הרבה פעמים, נגיד היום אני חושב, סתם, מושג מסוים, מתחיל בשיעור א' בטח, הרבה מתעסקים בו, קווניקים. אז אני זוכר, אני כאילו, אותי בהתחלה הייתי כאילו מאוד 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 נגד. כאילו, אני גרושתי, נגיד, ואני מאוד נרד קאמניקים, נגיד. אני חושב שזה מצחוק, כאילו, ואחת הסיבות זה שכאילו, אני הרגשתי מאוד, אבל אני נולדתי שם, ואז אתה כזה, אתה בקסח מול מה שהיית בתוכו. אתה, איך עשית, כאילו, אני מרגיש שאתם חוסמים פה ופה ופה ופה. והיום, אולי אחרי שנה וחצי, אולי אחרי יותר זמן, היום אני יכול ללכת למצפה רמון וממש ליהנות מכל רגע, כאילו. בלעוד שבאמת, וזה יהיה כזה, זה מאוד הרב שגר גם דרך אגב, הרבה פעמים. כאילו, הקריאה המוחלטת, דווקא בא אני מוצא איזה ריבוי זהויות והכל בסדר. לעומת כשאתה לא קורא על בצורה מוחלטת, אז יהיה בלגן. אז כאילו, ההורים עוד נוגסים אותך, או לא משנה, אתה עוד ילד שלהם. ברגע שאתה עומד, אתם כבר כולם מסכימים שאני משהו אחר לגמרי. אני נגיד, בינם בא, התחתן, כאילו, אין שום ציפייה ממנו בכלל ללכת בעקבות ההורים. ודווקא זה, זו האופציה היחידה שתיוולד אהבה.
הכל מחר?
דוד.
טוב, מה שדוד המרכז זה באמת, שאנחנו... באמת הרב שגר הזכיר פעמים רבות בשנים האחרונות שאנחנו אזרחים של הרבה עולמות, עקבות חושב פוקו, יש לנו הרבה זהויות, ומה שדרש מאיתנו זה לשייד בין זהויות שגם סותרות, ואנחנו באיזשהו מקום יכולים באינטליגנציות של היום, לא חייבים להיצמד דווקא לזהות מסוים אחד, אפשר לדעת לשייד, וזה באמת מחייב איזושהי אינטליגנציות חדשות, וכאן באמת משהו נפתח לפנינו, קצת מתחבר עם ההערה של חיה קודם. אנחנו לא זקוקים לבינה, ללניאריות של הקו, אלא אפשר בהחלט לשייד בין עולמות שהם על פניו נראים כסותרים, אבל ולא, זה לא הכרחי, אבל מצד שני, אני לא הייתי עושה רומנטיקה מהנירה הזו, אני חושב שבסופו של חשבון יש דברים שאתה יכול באמת לאבד, כלומר יש איזו לחרצות טוטלית שדרך שאתה הולך בה, והיא מתפוגגת, והיא כבר לא כל כך נחצת, היא לא כל כך טוטלית, אתה איבדת משהו, גם אם אתה גם יותר רחב, יותר פתוח, יותר מסוגל, יותר מכיל, אבל בסופו של עניין, הרבה פעמים, עצם התנועה הזו שהיא כבר מפוגגת משהו מהטוטליות של הדרך, היא כבר מערערת משהו, אם אתה כבר לא טוטלי, אתה כבר לא טוטלי, אתה כבר, משהו כבר השתלה בך. עכשיו, האם השני הזה יפעל עליך לטובה או לא, היא פשוטה מדרג אחר. אבל זה לא פשוט, כמו שבואו נהיה אנחנו אזרחים של הרבה עולמות, יכולים לשם זהויות, ובא לציון גואל. זה לא בדיוק עובד ככה, יש, זה יותר מסובך. לכן, זה באמת שם, בדוגמה המחויכת שלך בין ה... נגיד שאני גושטיק, נגיד שאני קווניק או משהו כזה, עדיין באוויר יש גושטיק ויש קווניק, אבל זה לא יעזור שום דבר. יש פה, יש כאן כמו שאתה צריך להכריע שאתה נמצא, ולפעמים אתה נוטש את הגושטיק לטובת הקווניק ולפעמים זה הפוך, אבל באיזשהו קודם אתה לא יכול להתעלם מהפערים, ולא יש כאן איזה, בוא נאמר, יש איזה כאב בתשתית של הדיון הזה, זה לא דיון פשוט כל כך. ואז הבחור הזה בא ושואל, תגיד, הוא שאל את זה כמצוקה אישית, אתה לא חושב שאתה מוביל תלמידים פה למקום שהם יאבדו משהו, ואתה לוקח על זה את האחריות. זה מה שהוא בעצם אומר, אתה לוקח על זה האחריות, הוא לא סבתא שמיכל בנפתלי. שבאיזשהו מקום, זה אחד המסמכים הקוראי לב ביותר על אברהם אבינו, אני ממש, כשראיתי את זה לראשונה בשנה שעברה ושנתיים, ממש נבהלתי מהדיבור הזה, כלומר, זה פתאום נציב כאן איזו אמירה שלא יודעת מה אני עושה איתה בדיוק, כלומר, זה נציב כאן פשוט נורא. אפשר לקרוא לזה סתם איזו קריאה אפיקורסית כזאת, אפשר לראות את זה כקריאה נוגעת ללב, מאוד אנושית, מאוד מציבה מאוד מראה. והיא כניצולת שואה, כאילו ניצולת שואה מאירופה, שראתה מה קרה ומה קרה גם לה באופן אישי, מציבה כאן את המראה מול כולנו. והיא אומרת לנו, תקשיבו, זה בעצם הסיפור שלנו, לאן אתם הולכים? אותי זה לא תרטל, אגב שאני קורא את זה עכשיו, תגיד לנו משהו.
אני אומר קודם כל, התשובה היחידה האפשרית לשאלה של התלמיד זה אוי תתה. התשובה היחידה, כאילו, אני מרגיש כאילו כל תשובה במובן מסוים, כשהוא מביע את הכאב האותנטי הזה, היא קצת מחיקת הכאב, והתשובה צריכה להינתן רק אחרי שיש באמת מקום, עצם נתינת המקום לכאב הזה, היא חלק מה... שלמות, אם אני ממהר למצוא את הדרך חזרה, אני לא נותן מקום לשהייה בכאב הזה שהוא כואב, קוראים את המילים, הם זרקות את הכאב שלהם. לגבי הקטע לברהם אבינו, באמת כמו שהוא כתוב הוא כפירה. זאת אומרת, להגיד שאברהם אבינו רצה, כאילו, אני אגיד זה במילים קיצוניות, רצה לרצוח את יצחק כדי שהוא יוכל לחזור הביתה, זה ממש כפירה בלב של אברהם. אני לא יכול אבל באופן מתון יותר הייתי אומר, מה שכן הייתי כאילו, בגלל שאברהם אבינו עבר צעד כל כך קשה של עזיבה, האופציה של עבודת השם רגועה, של שהיה במקום, יישוב הדעת, היא לא אופציה עבורו. עבודת השם שלו תמיד תהיה עבודת השם של ויתור, של הר. אברהם קראו הר. הוא לא יכול להיות בבית כמו יעקב. כי הוא עושה תנועה, התנועה הזאת של היציאה מהבית, היא משאירה אותו בתנופה של הר. ולכן יש איזה צד שיש דור שהוא צריך להיות מטפס הרים. זה בגלל שהוא עשה תנועה כזאת. עכשיו אולי זה גם משהו על הקיבוצים, כאילו, מי שעזב את אירופה כדי להגיע לקיבוץ לא יכול סתם להיות בנחת שם. הוא חייב לחפש את התנועה של זה, כי עבודת השם שלו היא הר, היא לא יכולה להיות בית. ובזה אני כן מקבל שעקדת יצחק היא כאילו, כביכול יעקב לא היה נדרש בעקדת יצחק. כי יעקב יכול כבר ליצור בית ולא רק הר. אבל אברהם... אין לו אופציה, כי הדרך שלו בעבודת השם היא תמיד לטפס על הר.
ומהר אפשר להסתכל אחורה, ומסתדר מבית הרצפה.
אז מה זה התשובה שאתה, מה זה האמירה של הקדוש ברוך הוא? אל תשלח ידך אל הנער, אל תעשה לנו. הרבה פעמים אני מרגיש שהם מתעלמים מזה כשהם מדברים על קריאת יצחק, שבסוף זה לא קרה.
לא, ברור שבקריאה שלה יש אכזבה, יש הרי את המדרש שאומר שאברהם אבינו אומר, אולי בכל זאת, המדרש שהוא גם, שאסור לקרוא אותו, אסור לומר בפני אמר. אז כאילו זה, היא קוראת את זה ככה, כאילו אברהם מתאכזב מהסוף הזה. בקריאה שאני קורא את זה, אני אומר, זה עדיין לטפס על הר, לקחתי את יצחק להר המוריה, זה עדיין לטפס על הר גם אם הוא לא הרג אותו בסוף. ואברהם אבינו הוא בתנועה כזאת, הוא בתנועה ש... תמיד יש ארץ אשר אראך, אף פעם אין בית, תמיד יש את ה...
אבל אילו שם את זה שם, היא שם את הדגש של הפירוק דווקא, לא על התנועה, עוד פעם הרומנטית הזאת של ההר ו... רומנטית הזאת. זאת אומרת, יש איזה נטייה כל הזמן להמשיך לתת לו את האנרציה הזאת, שהוא תמיד שואף על ההר, אבל היא אומרת, לא, אין פה...
כן, אני אומר שאני לא מקבל את הקריאה שלה, אבל אני אומר שיש בה כן משהו שלפעמים אני מרגיש... שאנחנו נוטים לחפש את הרומנטיקה של הטיפוס על ההר גם כשהוא לא נדרש, וכאילו אולי דור שעזב את בית תורה בטריקת דלת נדרש לטפס על הרים תמיד, ואנחנו ממחזרים את הטיפוס על ההר במקום להיכנס לבית, במקום למצוא עבודת השם שלא נדרש ממנה הפתוס הזה.
אולי גם זה, אולי היא לא מדברת על התמונה הכוללת, היא כן עושה איזשהו פריז על איזשהו רגע מסוים. אני חושב שגם הוא דיבר פה על חוויית נטישה כללית של כל הזמן, אבל ברור שמתישהו, הרגע של הצף, אז הוא צף מילים כאלה, הוא לא צף ב... וואי איזה יופי, אני נטוש, הגעתי למקום טוב, והחיים שלי דבש כי נטשתי. תמיד זה יבוא עם אנרגיות שהן... יבוא עם איזה שהם גם מנל, כלשהו, שוואי, פירקתי הכל, יובלם, הוא פק, את כל מיני דברים, את הצלים ואת את הבית שלו, כאילו, הוא לקח את לוט גם, הוא עשו הרבה דברים, שהם נראו מזה דברים אחרים, עכשיו, למה אפילו לא ראה אותם, הוא כל כך לא ראה אותם, שאפילו לא ראה אותם לבוא, בשלים מסוים, כאילו, עד גיל 100, הוא עדיין, מן הסתם חי באיזושהי תחושה ש... אולי לא. רוצה להאמין לפחות שיהיה איזה שהן מחשבות כלשהו בראש שלו, ולא רק הטקסט שאנחנו קוראים, וגם היה איזשהו סאב-טקסט כלשהו שקרה בשיחות, כי הרי היא שרה צחקה. נראה לי, יש איזה שהם סיפורים שהיו בין הדברים, שכנראה חלקם גם היו הרגע של זה.
יש פסוק שאף פעם לא הבנתי אותו עד הסוף. ואמין בשם ויחשבה לו צדקה. כאילו, מה זה? כשהקדוש ברוך הוא חשב צדקה את האמונה של אברהם, כאילו זה... אמין בשם, יחשבה לו צדקה, כאילו זה... אני לא יודע לקרוא את הפסוק הזה, כאילו שאני לא עמדת כאן באיזה מין ערעור, כאילו, והקדוש ברוך הוא אומר, אמין בשם. והנחה שהקדוש ברוך הוא חשב על זה על צדקה, זה... פסוק שהוא מעורר משהו שעדיין לא ברור לי מה... מהטיבה של אותה אמונה.
אתמול הייתי במגיד, שהמגיד, שהיה למגיד איזה עירור של, חוס, של ספקנות כלפי הבשט, והוא מאוד התקשה בזה, עד שהוא פעם אחת ראה בארי, שהארי אומר על, על הפסוק ויפול על פניו, שעברה נופל על פניו וצוחק, על בן 100 שנה יבלם, שהארי אומר שלמרות כל התירוצים, בסופו של דבר, אברהם אבינו גם, אין מקרה יותר מדי פשוטו, ו... מישהו בשר ודם לא יכול שלא להסתפק ולא יכול שלא יהיו מספיקות, ואז
התעוזה של הרגז,
ואז המגיד התרצה שזה עלה על דעתו ספקנות כלפי הבשט, יש לזה
צדקה. אולי עכשיו יש כאן עוד הבטי שלא התחלתי, זה רק היה ככה כדי להיכנס בדברים. יש לי כבר כל הקיץ לפנינו, אז אני פתחתי משהו, ניסיתי לפתח משהו. מה שאני מסוקרן, נעשה ככה, נשאיר איזה ניגון, ואחרי זה יצא לשמוע כל אחד, נגיד מילה, מה שמעת, איפה זה נוגע לך. סתם מין היכרות כזאת, דרך סיבוב כזה, אבל לפני כן...
השבעתי השבעתי אתכם השבעתי אתכם ולא
נשאר בהם גם משהו, זאת אומרת, הם לא עושים את החיפוש. כשראיתי את הבחור ששלח את המלך, אמרתי, הנה, הם נפלו, יכולים לענות לו. כאילו אתה בא מכיר, הוא נהיה חרדי, ועדיין שאר שירים אפילו שהוא כתב לפני כן, סתם כדוגמה. גם חשבתי על השיר שלו, תל אביב, שהוא כאילו שיר שהוא עושה שם מחלק שפיים, שהוא חוזר לתל אביב. תדבר על השינוי שהוא עשה, שהוא לא כל כך השתנה.
בבקשה.
טוב, אני מאוד הזדהיתי עם התחושה הזאת, במיוחד עכשיו שלנו, בדיבור האחרון. המתח הזה של, אני כאילו, אני אישית שרוי במתח של צד אחד עזיבה וניסיון ללכת מהתפיסה שעליה התחנכתי מהשם, למקום קצת חדש. מצד שני, כאילו, בתקופות, כאילו, שנה, שנתיים, כמו שאתה, כן, קצת יש ניסיון לייצר שיח עם העולם שלפני, אבל אני כאילו מרגיש לי איפשהו באמצע, וכאילו, כאילו בין הכיסאות כזה, ולא יודע איך לגשר על ה...
תודה, שמשתתף, בבקשה. מה שמך?
שאלה.
בבקשה.
מה שחשב, כאילו נקודה שעברה לי, זה אם בהכרח כשאני רוצה להתקדם או לפתח משהו או להפריח משהו חדש, זה בהכרח מתוך חיסרון על משהו שהיה לי, כאילו חסר להשלמה או משהו כזה. כאילו אם בהכרח אני צריכה איזושהי נקודה שיש בה איזשהו חיסרון כדי כאילו לפתח משהו חדש. כאילו נראה שזה בהכרח. כאילו חסר
להשלמתי,
אבל...
יש לך גם תשובה? אז כסימן
תשובה. זה קשה להגיד חסר להשלמתי, אבל... כאילו,
למה אני תמיד צריכה
כדי להתקדם
עם איזושהי השוואה
למשהו אחר? אני לא יכולה... כאילו, התקדמות שהתקדמו, כאילו, ישן...
טוב, תודה.
אז שמך? רועי. רועי. אני בעיקר, כאילו, בדיבור האחרון הייתי שקוע במחשבות, כי... ואחר קראתי את מה שמיכל כותבת, כי שהקרבה של זה שאברהם מקריב את בנו יצחק, בעצם, לא יודע, זה לא קריאה נכון, אבל אני לא יודע, אבל קראתי את זה אחר, כי לפחתי לדבר, קראתי את זה שהוא מקריב את בנו יצחק כדי להמשיך לדבוק במסע המטורף שלו ולהצדיק את העתיד שלו, כלומר, את הבחירה שלו בעתיד. ואז הרב ישי אמר שזה כדי לנסות לחזור לעבר, ואז ראיתי שהוא באמת כותב את זה בשורה כאן. כלומר, שהוא רוצה, אברהם יכול להקים, להסכים הכל, כאילו, זה נקח כל טעות, והוא רוצה כאילו למחוק את העתיד שלו, למחוק את יצחק, ואז פתאום זה נתן לי קריאה חדשה, ואז חשבתי מה הירואי יותר, כאילו, מה עדיף, להקריב. כלומר, אין לי יותר הירואי להקריב גם את הבן שלך בהווה כדי להמשיך לדבוק במסע המטורף הזה ולהצדיק את הדבקות הזאת באלוהים, כאילו, להמשיך את עד הסוף, או שזה יותר הירואי להיות מוכן להקריב את הבן שלך כדי לנסות למחוק ולחדור לשורשיות שלך בעבר. זה מעיקר מה ש...
הירואי זה טוב נורא.
לא, רואי זה תכונה של עצמה, שהוא נטייה מכאן, לא בוחן, ביחס לעוצמה אני בוחן את זה, לא ביחס לטוב ורע.
טוב, מודי?
עדיאל. אני חשבתי קצת על... לא, הייתה לי מן הרגשה כזאת של... האם ההתנתקות שלי מהעבר שלי, האם יש צורך... אצלי בתשובה על התשובה, מעין כזה, מי אני בכלל שחושבת לעצמי שמה שקיבלתי או מה שהתחנכתי עליו או מה ש... זה לא נכון ואני צריכה לעזוב אותו. אבל אם זה מין תשובה על התשובה אבל בלי חרטה, כאילו אני לא מתחרטת למקום שהגעתי אליו, אני לא מתחרטת על ההתקדמות שעשיתי בחיים שלי, אבל אני כן באיזשהו מקום...
באיזשהו מקום מה?
באיזשהו מקום כן מרגישה שישנה צורך על... של תשובה על התשובה הזאת. כאילו, לבוא ולהגיד מה שקיבלתי הוא טוב, אני לא מתחרטת על המקום שאני נמצאת בו כרגע ועל ההתפתחות שלי, אבל אני גם לא... אני יכולה לחזור עליו יותר בבטחה.
בבקשה.
אני חושבת ש...
איך קוראים לך?
קוראים לי שמה. סתם, אני בשתי מחשבות עכשיו, גם ש... כאילו שברור שיש רגעי געגוע. כאילו לדעתי, ואם אין רגעי געגוע, זה מאוד מסוכן. זה מאוד מסוכן שהם מתכחשים אליהם. אבל מה שממש הרגשתי מהמכתב של הבחור, כאילו זה באמת, באמת יש משהו מאוד מסוכן. משהו קצת לא אחראי בתורה שמלמדים כאן. כאילו, בתורה הזאת לא אחראי, כאילו לא מסוכן. אנחנו הולכים באמת אל הלא נודע, אבל כאילו זה לא מסע ש... שהוא בכירי הרבה. כאילו, לא בחרנו, כאילו לא בחר, כאילו... חברה שלי אמרה פעם, כאילו, הלוואי והייתה לי אמונה פשוטה, אבל אין לי, אז מה אני יכולה לעשות? כאילו, זה לא מה שאתה בוחר בו. אז הרבה יותר לא אחראי זה לא לצאת למסע הזה, כי אנשים שנטשו את הבית של ההורים שלהם, אז זה קשה וזה קרע, אבל מה קרה, למה הם עזבו את הבית של ההורים שלהם? הם היו צריכים למטוש אותם. כאילו, הם לא הייתה להם אופציה, אין אופציה להישאר, אברהם אבינו לא הייתה אופציה להישאר בחרה, כאילו זה... גם עוד לפני הלך לך, כאילו, זרקו אותו לכבשן, מה הוא יכול לעשות? הוא יכול להישאר שם. כאילו. זה מסע שהוא לא בכירי, זה אולי לא אחראי, אבל
אין מה לעשות. ואת מה עושים?
יוצאים למסע ומתפלל.
יפה.
לא, אני ממש מאמינה לזה, לא, יושבים על המסע הזה. אני במסע הזה, בסדר, לא מתפרדת לאמונה תמימה, אבל...
אני חותם.
לא, אני באמת חושבת ככה, אני
חושבת. בבקשה.
משהו כאילו על ה... יותר בכללו על היום. שתמיד אני מגיע לפה, בגלל שזה, אז אני מאושר, מאושר גם למצוא כאילו איזשהו... אני חושב, כאילו, רוב העולם אני מגיע אליו, אז זה מאוד בתי מדרש, אני מגיע מלמעלה למטה. פה אני תמיד קורא שזה מלמטה למעלה כזה. יש בשתי נפש שם, נפש אחת, פתאום מוצאת כלים, פתאום לצאת מתוך איזה חדר חשוב, פתאום מתגלה, וכל יפייה ואושרה, וכאילו זה נפש אחרת שכאילו זורקת למעלה, היא כאילו, לפעמים אני מרגיע כך שצריך להרגיע אותה, נאמר בסבלנות. כאילו יש מקום שבי שכאילו אומר, מה אני חם למעלה למעלה, אתה צריך המון סבלנות, צריך המון, והיא רוצה, אז אני אומר, כמענה גם למכתב, גם לדברים, אני מרגיש תמיד את הדחיפה הזאת גם שהיה נוצאת, כאילו שיכולה להוליד איזושהי השכה של עוד איך ללך לך, אני נשאר פה. מתוך כל הכאילו שכנות.
אני לא הצלחתי להבין עם ההליכה הזאת ולמעלה. כל מה ניסוחים שלך נורא מעניינים אותי. ההליכה מלמטה למעלה, אתה אומר אותה כאיזו תחושה שמאיימת עליך? או שהיא נוחה לך או מסירה אותך? או הכל יחד? מה?
אני מרגיש שאנחנו מתחילים פה מאיפה שאנחנו מפלשים עם העולם, לא מאיפה שאנחנו אומרים או חושבים. עכשיו, כל הכיוון הזה, אני מרגיש שתי נפשות מנפש אחת כאילו מתחברת לזה, המקום הנמוך, זה זיקה, מקבל קשר, מקבל, צריך לעבוד איתו. אני מרגיש שיש איזה מקום שהוא מקום שלנו שהרבה פעמים אנחנו כאילו רצים ולא שמים לי איפה אנחנו ואתה הבנה היום בשיר שהזכרת אני חושב שזה בניסוח, הוא אומר על המהיר מדי
אני
חושב
שאני
לבד זה מקום שהוא מהיר מדי וכאילו שהוא בורח בו קדימה כל הזה מול מול מלמטה למעלה המודדים, הקישור הוא יש לו איזשהו את הכאב הזה
את חי טוב, סדר, אתם מאוד מחכימים אותי, כמו דיבורים שלך, כמו דיבורים קודם, ממש מאוד מעשירים, אני לא הכי לסקרי לראות מה הידע חוזר מהדיון הזה. אני אגיד לך סתם, בגלל זה, עכשיו, הייתי סדר לשמוע את כולם, והזמן לנו אותם, להיום, אז אני יכול רק לומר ש... באו אליי בטענות, תלמידים כל השנים, יש לי שיח כאלה אליי, עם רב שגר עליו השלום, אני אומר לו ככה, תראו, אתם גדלתם בעולם שמרני, הייתם בקרב ביבנה, הייתם בכותל, הייתם בעולם שמרני, גיליתם את האור, גיליתם את החופש, הלכתם דרך. אנחנו נולדנו לתוך הכאוס הזה, אז רק תסגרו אותנו, נתנו לנו אדמה, הלכה, משהו ככה. עכשיו, אני מודע לאמת שהרבה פעמים אני מרגיש שמלכודת. מצד אחד אני חושב שהחשיפה לדברים האלה היא באמת מערערת, אבל האירוע הזה כבר קיים, לא אני מציא אותו, כלומר, באיזשהו מקום זה באוויר. ואיך מתנהלים בעולם שכבר איבד את השורשים שלו? אני אגיד לך, אני בליל יום כיפור האחרון, יש לי כזה מביא כניסת יום כיפור לשיחה כאן בקם, במקום הזה, בבית המדרש. ומצאתי עצמי בלי להתכונן, הכנתי משהו, ועזרתי את הדף בצד, ואמרתי, יוצא לי משהו אחר. ומה שאמרתי, את היום כיפורים שעבר, עד יום כיפורים זה. בדרך כלל, אנחנו מתחבקים על יום כיפורים זה, על יום כיפורים הבא. בואו נראה איך תהיה השנה הבאה. אבל השנה איכשהו הרגשתי רשע הפוכה, אחרת, בלי הפוכה. בואו נראה לי מיום כיפורים שעבר מה היה, קצת התגעגע לעבר, לשורשים, בדיוק חזרתי בישראל כרצע לכם באוקראינה, ולפתק על הבעל שם טוב, רב נחמן, רב לוי יצחק, אדמו"ר הזקן. ממש איכשהו להתפתק על האדמה, על השורשים שנותנים את היציבות. אני מרגיש היום שהדיונים האלה, איך, נשאל ככה, איך ניתן... יש המון געגועים ליציבות ולאדמה. כל אחד חווה את זה. מרוב עולם וירטואלי, פתוח, מרצד, קאוטי, אינסופי, צבעוני. מתגעגעים למשהו שהוא יותר יציב, יותר נכון, יותר נטוע. ואני באמת לא יודע איך מייצרים, איך מייצרים לעולם שהוא מאוד לא יציב, מאוד נתלש מן האדמה. אין כבר אדמה, כבר לא... נזכרת באדם בשנת שמיטה, פתאום נזכרת שיש לך אדמה. אנחנו לא היינו יודעים את זה בכלל. ואיך בונים עולם, עולם רוחני, עולם של אמונה, במקום שהאדמה נשמטה מתחת הרגליים. אתה חי בעולם שהוא כבר... אתה מול המסך של המחשב כל היום, אתה לא נמצא בכלל באיזשהו עוגן... אז כאן בדיוק השאלה שאני לא נבוך בה, כשאמרו לי איזה, טוב, אתם באתם משם, זה סיפור אחר, לכם יש את האורגנים שלכם, אבל מה יהיה איתנו? לנו אין את האורגנים האלה, לא גדלנו בזה. אני הדבר אחד שאני יכול לומר, שאני יכול לדב לטובת האורגנים את הז'קט שלי וצבע הזקן שלי. אלה שני האורגנים שאני יכול לתת לאנשים.
זה הרבה, זה לא מעט.
שבאמת יש איזה הסכמה כמעט ירית. אבל אני יכול לומר שהזקן שלי יש לו איזה תפקיד. אני לא יודע כמה ערך יש לי, אבל הזקן שלי יש ערך עצום, זה אני עוזר. באיזשהו מקום, זה דבר בעל ערך. ואני באמת חושב שבאיזשהו מקום, מה שאנחנו יכולים לעשות בעבודה ביחד, בבית המדרש, זה באמת, לבוא אחרי הכל זה בית מדרש, אחרי הכל באים לכאן ללמוד תורה. אחרי הכל הספרייה כאן משדרת, אבן מכיר את איזק, אין פה אבנים, זה קרב על כולו, אבל יש פה איכשהו משהו שמדבר להכירות, ואני חושב שזה ניצח, לא נוכח. אם היינו עושים דיון כזה באיזשהו, בבן גביר, אני יודע, אז ברור שאולי הייתי יכול לדבר שם, כאילו הייתי משותף, הייתי מדבר מילה, כאילו. בסדר, כאן אני יכול לפתוח את הפה, כי נמצא כאן על יד הביאה, על יד הבת המים, נחל הפירים. המקום שהביא מים לבית המקדש, כאן מפלודוס, כזה עושה לי משהו, כאן זה כאן, זה קורה כאן, במקום הזה זה קורה. בין השאר, אני מדבר כאן על ממש גבעת הדגל, שפה ממש על אמת המים, וזה משרה שעה, אז יש לנו כאן את האדמה ואת השורשים ואת האוגנים, והרבה דברים עתיקים ששוכנים כאן. במקום הזה אפשר היום להביא את העולם החדש, את האפשרויות שיפתחות לפנינו, אפשרויות רוחניות, אפשרויות אינטליגנציות מסוגים שונים, וכו' וכו', ואיך להפנים עולם חדש לתוך עצמנו ולשתול אותו בעתיק, לשתול אותו בעמוק וסתום שנמצא באמת באדמה של הקיום. זאת העבודה שאני משתדל לעשות, אני חושב שכל אחד איתנו פתוח, יכול להיפתח לעבודה כזו. טוב, אנחנו נעצור כאן. תודה לרבה בישי. נפגש לי בעוד שבועיים, ותודה לכם כמובן. אני מקווה שמאוד חשוב לי שתהיה איזושהי יציבות בקבוצה, שלא נבוא כל פרקנים אחרות. יש חשיבות שאנחנו נצעד יחד במסע של 12 מפגשים, שמצפה ומקווה שזה ייצור איזושהי המשכיות ליציבות, או שחייבים להגיע. אבל אני אומר, טובת העניין שיהיה פה איזו יציבות ותהיה איזו המשכיות, שאם יוצאים מדיבור אחד וחוזרים אל המקום שממנו יצאנו, אני לא יודע מה אני אעשה. פעם בבות שוואי זה הרב אבישי יוביל את הלימוד, הפעם שאחריה נראה לאן זה יפתח, גם נשמע אתכם, אולי אחרי עוד פעם נשמע גם אתכם עם הכיוון שנפתח כאן לדרך, וזה טוב לכם, כי בסך הכל זה המטרה שכולנו יחד נעשה זה עבודה. זה לא נשמע שיעור במובן הפרונטלי, זה עבודה. זה המטרה שלנו כאן. זהו, זה בינתיים. שנהיה בטוב כולנו. שלום.